טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו ראינו פעם שעברה את תחילת המבנה של תפילת מוסף של ראש השנה. אנחנו נראה את ההמשך היום. אני מזכיר בקצרה גם למי שלא היה מה ראינו בפעם הקודמת. אנחנו ראינו שבתפילת מוסף של ראש השנה צריך לומר מלכויות, זיכרונות ושופרות. בתפילת מוסף של ראש השנה יש 9 ברכות, ואז יש לנו בעיה איך להכניס את מלכויות, זיכרונות ושופרות, כי יש הרי 3 ראשונות שתמיד יש, ויש 3 אחרונות שתמיד יש, ובאמצע כל יום טוב יש עוד ברכה. אז זה כבר 7 ברכות בכל מקרה. אם מוסיפים מלכויות, זיכרונות ושופרות זה 10, אבל יש רק 9 ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. וראינו מחלוקת שבדף הראשון אפשר לראות את הטבלה, מה עושים עם ברכת מלכויות. רבי יוחנן בן נורי אומר שאת ברכת מלכויות מוסיפים והמלך הקדוש. רבי עקיבא אומר שאת ברכת מלכויות מוסיפים בברכה הרביעית של קדושת היום, אותה ברכה שבכל יום טוב זה אתה בחרתנו מכל העמים, ובשבת זה תיקנת שבת, אתה קידשת. בברכה הזאת מוסיפים את הפסוקים של מלכויות. זו שיטת רבי עקיבא. מה זה? והסברנו בפעם הקודמת, אני יודע אני עושה תקציר, אז הסברנו בפעם הקודמת שקודם כל כל המחלוקת הזאת היה אפשר לפתור אותה בקלות אם היינו מוסיפים ברכה עשירית, ואז אם היו 10 ברכות כבר לא הייתה בעיה. ויש 2 סיבות שראינו למה לא עושים כך. סיבה אחת, שיש מסורת שצריכות להיות 9 ברכות בתפילת ראש השנה, מסורת שנלמדה מחנה, 9 פעמים שכתוב שם הוויה, והסברנו ששם הוויה זה היה הווה ויהיה הקדוש ברוך הוא במציאות, והסברנו קצת יותר על תפילת חנה. אז זאת סיבה אחת שבגללה בתפילת מוסף יש 9 ברכות. זו הסיבה הטכנית. ויש סיבה מהותית שיכול להיות שברכת מלכויות מבחינה מהותית יכולה להצטרף לברכה אחרת. רבי יוחנן בן נורי חושב שמלכויות מתאימה עם המלך הקדוש, אז מלכות מתחברת עם מלכות ולכן לא צריך להוסיף עוד ברכה. רבי עקיבא מבין, כך הסברנו על פי רב חיים מבריסק, שרבי עקיבא מבין שעיקר היום זה המלכות, הדבר המרכזי של היום זה מלכות השם, ולכן כשאתה בא לקבוע מה התוכן של הברכה הרביעית, מה התוכן ההגיוני והמסתבר לתת לברכה הרביעית שזאת ברכת היום, שבדרך כלל אמרנו זה אתה בחרתנו, אתה קידשת, התוכן של ברכת היום של ראש השנה זה מלכות השם בעולם. ואם כך רבי עקיבא שם את הברכה, את ברכת מלכויות בתוך הברכה הרביעית, לא רק מתוך חוסר מקום, אלא כי זה המקום, זה המקום הכי הגיוני, כי מלכות השם בעולם זה הנושא של ראש השנה. אז כשאתה בא לדבר על ברכת היום, הגיוני לדבר על מלכות השם בעולם, ולכן הדבר הזה נמצא בברכה הרביעית. וראינו על פי רב חיים שכיוון שזו מהות היום, הוא טען שאם אדם שכח ולא חתם מלך על כל הארץ, צריך לחזור על התפילה, שזה ממש חלק מרכזי בסיסי מראש השנה. אלה עיקרי הדברים שראינו, והתחלנו לראות עוד משהו, ובזה אנחנו נמשיך כרגע. תסתכלו בבקשה בעמודים האחרונים, 4, 5 ו-6, ששם הבאתי את הנוסח של מוסף של ראש השנה. יש לנו בתחילת התפילה 3 ברכות, כמו בכל תפילה, ברכת אבות וגבורות וברכת האל הקדוש, כמו תמיד. אחר כך יש הברכה הרביעית, אז הקטע הראשון זה ברכת היום, כמו בכל יום טוב. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, זה כל יום טוב, זה לא מיוחד לראש השנה. אז זה כמו בכל יום טוב, עם ניסוח של דברים של ראש השנה, באמצע, אבל קורבנות וכו'. ואז אנחנו מגיעים למלכויות. ברכת מלכויות מתחילה בעלינו לשבח. כל אחת מהברכות, מלכויות, זיכרונות ושופרות, יש בה שלושה חלקים. חלק ראשון הוא הקדמה שמתארת מה הרעיון של הברכה, מה הנושא של הברכה. זאת הקדמה. אחר כך מגיעים 10 פסוקים. מה עושים 10 הפסוקים? אנחנו עוד נדבר. אני בינתיים מדלג שנייה על 10 הפסוקים, אבל יש 10 פסוקים. ואחר כך יש קטע נוסף שהוא בקשה ותפילה, שאותם דברים שדיברנו ב10 הפסוקים שיתגשמו בעזרת השם בעתיד. בואו נראה את זה בזריזות. מלכויות, עלינו לשבח לאדון הכל. זה מתחיל בעלינו לשבח, שזה המקור של עלינו לשבח, ומכאן לקחו את זה אחר כך לסוף התפילה. ואנחנו מתארים את מלכות השם בעולם, את ההבדל בין מלכות השם לבין האלילים, קרות יקרתון, הזמניות של האלילים. אנחנו מתארים את מלכות השם בעולם, זה הדבר שאנחנו עושים בחלק הראשון. אחר כך אנחנו מביאים 10 פסוקים שהם פסוקי מלכויות, כלומר פסוקים שמדברים על מלכות השם בעולם, כמו נאמר בהקדמה שראינו קודם. ואחר כך בעמוד הבא, עמוד 5, אלוקנו ולכי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, זו בקשה לעתיד. עכשיו אנחנו מבקשים שמה שדיברנו בפסוקי המלכויות, שהקדוש ברוך הוא יקיים את זה, מלוך על כל עולם כולו בכבודיך, ינשא על כל הארץ ויקרך, והחתימה של הברכה, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. וזה אמרנו, זאת חתימה לכל הברכות ולא רק למוסף, הסברנו בפעם הקודמת. זיכרונות. בזיכרונות יש לנו עוד פעם, אתה זוכר מעשה כולם, מה זה? זאת הקדמה. הקדמה שמתארת את זכירת הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר מעשה כולם, פוקד יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון הסתרות. יש כאן זיכרון מכמה צדדים. יש כאן זיכרון גם מצד ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא משגיח, גם את נוח באהבה זכרת, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. יש כאן גם זיכרון מצד זה שהקדוש ברוך הוא רואה ויודע הכל, צופה ומביט עד סוף כל הדורות. אז יש כאן גם זיכרון מצד זה שהקדוש ברוך הוא עוזר ומשגיח, וגם מצד שהקדוש ברוך הוא יודע, זוכר, רואה, שהקדוש ברוך הוא יודע ותמיד זוכר כל מה שהיה. ויש כאן גם נוח באהבה זכרת. הזיכרון זה לא רק כדי להעניש את הרשעים, אלא הזיכרון הוא באהבה לעזור לאותם אנשים שעושה רצונך. דבר מעניין שיש כאן עוד פסוק שהרב עמיטל זיכרונו לברכה מאוד היה אוהב אותו, אשרי שלא ישכחך, היה מאוד אוהב לשיר אשרי שלא ישכחך, זוכר לא זוכר. בכל אופן, הפסוק הזה, אשרי איש שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך. מי כאן זוכר? האדם. דבר מעניין. הברכה מדברת על הזיכרון של הקדוש ברוך הוא, אבל בתוך הברכה הזאת אנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא זוכר אותנו, תתאמץ לזכור אותו, לא לשכוח אותו. הוא אוהב אותך, תתאמץ כל הזמן לחשוב עליו, לזכור אותו. אז יש כאן זיכרון של הקדוש ברוך הוא במובנים השונים, ו... העובדה שאנחנו צריכים לדאוג לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. זאת הקדמה של זיכרונות. ואז יש לנו את פסוקי הזיכרונות, ואחר כך יש לנו אלוקנו כאבותינו, יעלה ויבוא ויגיע. יעלה ויבוא נמצא דווקא פה. למה הוא נמצא דווקא פה? ויזכר זיכרוננו, זיכרון אבותינו, וזיכרון ירושלים קודשך, וזיכרון משיח בן אביר, וזיכרון כל עמך בית ישראל. למה זה פה? בזיכרונות. כי יעלה ויום מלא מלא בזיכרון, כל יעלה ויבוא, תזכור אותנו. אז המקום הכי טבעי לשים את יעלה ויבוא זה בתוך הקטע של זיכרונות. ואז אנחנו אחרי אלוקנו ואבותינו מבקשים, אלוקנו ואבותינו זוכנו בזיכרון טוב לפניך. אז יש בקשה לעתיד שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, ויזכור את עקדת יצחק, ויזכור את עם ישראל וכולי. זאת הבקשה לעתיד, שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה בעקבות הזיכרונות. ועמוד האחרון, שופרות, עוד פעם, יש לנו הקדמה. אתה נגלית ועדה וענן כבודך, עמוד 6. יש לנו הקדמה שעוסקת בעיקר במעמד הר סיני. וההקדמה הזאת באה להגיד, אם תסתכלו בקטע הקצר הזה, יש כאן מילה מנחה שחוזרת 4 פעמים בקטע קצר, והיא נגלה, גילוי. אתה נגלית בענן כבודך, נגלית עליהם, בהיגלותך מלכנו, וקולות וברקים עליהם נגלית. ואני חושב שהמשמעות שהדבר הזה באה להגיד שכשיש שופר, יש גילוי שכינה. שופר זה לא רק שופר, כששומעים שופרו של הקדוש ברוך הוא בתורה, זה מבטא גילוי שכינה. אז יש כאן הקדמה שמדברת על השופר, על גילוי שכינה. אחר כך יש את הפסוקים שמדברים על השופר, ואחר כך בקשה לעתיד, אלוקנו ואלוקי אבותינו, תקע בשופר גדול לחירותנו וסנס קבץ גלויותינו. אז יש בקשה לעתיד שהקדוש ברוך הוא יביא לנו שופר של גאולה, שופר של משיח. אחרי שראינו את המבנה הכללי של הברכות, אנחנו עכשיו חודרים פנימה לתוך 10 הפסוקים. תסתכלו במקור 4, גמרא בראש השנה למד ב' עמוד א', משנה, אין פוחתין מ10 מלכויות, מ10 זיכרונות, מ10 שופרות. צריך 10 פסוקים למלכויות, 10 פסוקים לזיכרונות, 10 פסוקים לשופרות. מתחיל בתורה ומשלים בנביא. נמצא אצלכם? יש לכם? מקור 4 בעמוד, נכון? 1, גמרא, בסדר, דידקתי. אומרת הגמרא, הנה 10 מלכויות כנגד מי? אמר רב לוי, כנגד 10 הילולים שאמר דוד בספר תהילים. כנגד אותם 10 הילולים של דוד, לכן יש לנו 10 פסוקים שופרים במלכויות זיכרונות ושופרות. שואלת הגמרא, 10? זה הילולים טוב אהבו, יש הרבה יותר מ10. אומרת הגמרא, אנחנו נכתיב והועללו בתק השופר, כלומר הילולים שמוזכרים לגבי השופר הם 10, כנגדם יש לנו 10 פסוקים. ויש דעה שנייה, רב יוסף אמר, כנגד 10 הדיברות שנאמרו לו למשה מסיני, שם הוזכר השופר כזכור. רבי יוחנן אמר, כנגד 10 מאמרות שנברא העולם. אבל ברור להגמרא שיש 10 פסוקים. למה? כנגד דוד או 10 הדיברות, 10 מאמרות. הדבר הזה נפסק בשולחן ערוך תקצ"א סעיף ד'. אומרים 10 פסוקים של מלכויות, 10 של זיכרונות, 10 של שופרות, בכל ברכה ג' מהם של תורה, ג' של כתובים, ג' של נביאים, ואחד בסוף של תורה. ואם רצה להוסיף על אלו 10 רשאי. כשאנחנו רואים את הדבר הזה ואת הגמרא, משהו קופץ. מה קופץ? מה מפתיע? 3 של תורה, 3 של כתובים, 3 של נביאים. לכאורה יש נביאים ואחרי זה כתובים. וגם בפסוקים שאנחנו אומרים בתפילה, אנחנו קודם כל אומרים את פסוקי הכתובים ורק אחרי זה את הנביאים. ואנחנו יודעים, יש תורה, נביאים, כתובים. זה לא הסדר הרגיל, לא הסדר הצפוי. הריטב"א במקור 6 התקשה בדבר הזה ואומר הריטב"א, אני קורא את ההתחלה ואחרי זה את הסוף. וריבה על התוספות כתב, דוודאי נביאים וכתובים שווים בקדושתם. אז קודם כל צריך לדעת שהקושי כאן הוא לא אמיתי, שהרי הנביאים לא קודמים כרונולוגית לכתובים. תחילת הנביאים זה לפני הכתובים, יהושע, שופטים, תחילת שמואל. אבל רוב הנביאים הם מאוחרים יותר, רוב הנביאים הם אחרי דוד המלך, שהוא רוב ספר תהילים. אז תחילת הנביאים זה לפני כתובים, אבל רוב הנביאים הם אחרי דוד המלך, הם אחרי הכתובים. אז זה דבר אחד. ובאמת הוא מוכיח כאן שנביאים וכתובים שווים בקדושתן, שהרי כשהקפידו בספרי הקודם שמסך מגילה וסדר החתן, לא הפרישו בנביאים לכתובים. כלומר אסור להניח נביאים וכתובים על תורה, אבל לא כתוב שאסור להניח נביאים על כתובים או כתובים על נביאים. אין הבדל ברמת הקדושה בין נביאים וכתובים. אז זה דבר אחד. והוא אומר דבר נוסף, בסוף אני קורא ממש שתי שורות אחרונות, וכדי שלא יזלזלו בקדושתן ולהראות שכולן ברוח הקודש, תקנו לאומרם תחילה, וזה נכון. אז הוא אומר, רצו להראות, הכל נכתב ברוח הקודש, הנביאים, כתוב שם הקודש כל הזמן, היה דבר השם, אל, רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר אל הנביאים. כשאתה קורא תהילים, אתה לא יודע, אולי דוד המלך שר מעצמו. אתה לא מרגיש בהכרח שהדברים הם דברי נבואה. אז כדי שלא יזלזלו בכתובים, יבינו שגם זה דברים של נביאים, הקדימו את הכתובים לנביאים. אבל באמת זה אותו דבר, אין הבדל בין כתובים לנביאים, והקדימו את זה לתת ככה איזה חיזוק לכתובים. זאת תשובתו של הריטב"א על פי התוספות. תשובה שנייה, על דרך החסידות, אומר רב צדוק. רב צדוק אומר, ובזה יש להבין מה שתקנו בנוסח התפילה, 10 פסוקי שופרות, לומר פסוקי כתובים, קודם פסוקי נביאים. אך הוא, כי פסוקי התורה נזכר בהם קולות השופר של מתן תורה שהוא לרמז הפשוטה לפניה. ופסוקי כתובים נזכר עניין מצוות קיעת שופר מצידנו, שהוא רמז התרועה באמצע, ופסוקי נביאים נזכרים פסוקי השופר שלעתיד לבוא, שיהיה גמר התיקון מצד השם יתברך. אומר רב צדוק, יש הבדל גדול מן הפסוקים, לפחות בסדר של שופרות זה בולט, לא תמיד זה ממש בולט, אבל בסדר שופרות זה בולט, בין הפסוקים של התורה והנביאים לפסוקים של הכתובים. הפסוקים של התורה והנביאים מתארים פעולה אלוקית. למשל, בשופרות, בתורה, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. מי עשה את זה? קדוש ברוך הוא. בנביאים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מי יתקע? קדוש ברוך הוא, והשם אלוקים בשופר יתקע. אז הם מדברים על דברים אלוקיים. פסוקי הכתובים באמצע בדרך כלל מדברים על פעולות אנושיות. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. מי? בני האדם, נכון? הללו אל בקודשו. הללו בתק השופר, בני האדם. אומר רב צדוק, תחילת העולם בפעולות השם, סופו בפעולות השם, אבל באמצע פעולת האדם. באמצע האדם אמור לפעול, לשכלל, לפתח, תחילת השם, סוף העולם השם, ובאמצע פעולת האדם, וזה הסימן שמופיע כאן בכך שכתובים נמצאים דווקא באמצע. תשובה שלישית, הרמב״ם כותב הלכות שופר, 3 פסוקים מן התורה ו3 מספר תהילים, ו3 מן הנביאים ו1 מן התורה, משלים בו ואם משלים בנביא יצא. מה שינה הרמב״ם כאן? במקום לכתוב כתובים הוא כותב תהילים. מה המשמעות של הדברים? הרב סולובייצ'יק הסביר שעיקר ההילול והזמר לקדוש ברוך הוא זה בספר תהילים. נאום דוד בן ישי, נעים זמירות ישראל, עיקר ההילול הוא מספר תהילים, פסוקי דזמרה, ספר תהילים, וברכת ברוך שאמר אנחנו מתארים בשירי דוד עבדך. פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות, מרכזם, אומר הרב סולובייצ'יק, להלל את הקדוש ברוך הוא. ולכן הכתובים נמצאים באמצע, התהילים באמצע, בגלל ששם עיקר ההילול, עיקר ההילול והשבח זה בתהילים, ולכן זה נמצא באמצע, כי זה המרכז של מלכויות, זיכרונות ושופרות, להלל את הקדוש ברוך הוא. אם כך, לא הכתובים באמצע, התהילים באמצע. התהילים, ההילול, זה הדבר המרכזי, ולכן זה באמצע. דברים דומים, אני חושב שאפשר לדייק מהפני יהושע, שלא נקרא אותו עכשיו, הוא נמצא לפניכם במקור 9, שם בראש השנה למד ב' עמוד א'. יכול להיות שאפשר לתת הסבר רביעי. יכול להיות שלא הקדימו את תהילים, אלא אחרו את נביאים. כך נראה מדברי הריטב"א בדף למד ב' עמוד א', שכבוד הנביא להשלים בו, יש מקום להאריך יותר בדברים כאן, אבל אני לא מאריך כרגע, והשאלה היא למה לסיים בנביא. ההסבר הפשוט להגיד כבוד הנביא, רוצים לסיים כבודם של נביאים, אבל אני חושב שיש עוד הסבר. אם נסתכל בפסוקים נראה שפסוקי התורה, פסוקי הכתובים, מדברים על העיקרון, על העיקרון של מלכויות, זיכרונות, שופרות. בדרך כלל פסוקי הנביאים מדברים על חזון עתידי, על הבטחה עתידית, על גאולה עתידית. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול. ויכול להיות שהרעיון הוא לסיים בדבר הזה כדי לסיים באיזה חזון עתידי, לסיים באיזה חזון של ראייה טובה בעתיד. יכול להיות שיש לזה עוד מטרה, לא רק כדי לסיים בחזון עתידי. מיד אחרי הפסוקים מה מגיע? בקשה לעתיד. אז יכול להיות ששלושת הפסוקים האלה האחרונים הם כבר איזה רקע לקראת אותה בקשה לעתיד, לקראת אותו חזון עתידי, ולכן יכול להיות שפסוקי הכתובים נמצאים בסוף, פסוקי הנביאים נמצאים בסוף. עכשיו אנחנו צריכים לנסות להבין את הפסוק העשירי, ואנחנו נעשה ממש בקציר העומר. היה ראוי גם לזה להקדיש שיעור, אבל אנחנו ננסה לעשות ממש בזריזות. בואו נחפש את הפסוק העשירי, תסתכלו בדפים שלפניכם. פסוק עשירי, איפה הפסוק העשירי נמצא במלכויות? כן, עמוד 5 למעלה, מיד אחרי הפסוקים. תורתך השם אלוקינו כתוב לאמור, שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד. איפה הוא כתוב הפסוק העשירי בזיכרונות? הוא לא מופיע פה, נכון? הוא מופיע בסוף, אתם רואים? הוא משולב בתוך הבקשה. שלוש שורות מלמטה, כאמור, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים. הפסוק העשירי משולב בתוך הבקשה. שופרות, איפה הוא? גם כן, בעמוד האחרון, בתוך הבקשה. נכון? אלוקינו כאבותינו וחולה וקיים לנו, ידינו שלנו, ביחו לך כאמור. וביום שמחתכם, הוא עמדכם וראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות, ובתוך הבקשה, נכון? הפסוק העשירי נמצא בתוך הבקשה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את הרעיון של הפסוק העשירי. תחזרו בבקשה אל הגמרא שנמצאת במקור 2 בעמוד 1. אנחנו ראינו שדעת רבי יוחנן בן נורי, מלכויות אומרים בתוך המלך הקדוש. אומרת הגמרא, אתם רואים שם במקור 2 בסוף, הקטע האחרון של מקור 2, גמרא, אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר? אם לא תוקעים בברכה השלישית, לא תוקעים בשלוש ראשונות, לא תוקעים. אז אם לא תוקעים שם, יש לנו את מלכויות בתוך הברכה השלישית, אז בשביל מה לומר פסוקי מלכויות בכלל אם אתה לא תוקע? מה הרעיון לומר פסוקי מלכויות בברכה השלישית אם ממילא לא תוקעים בברכות האחרות, בשופרות, בזיכרונות, יתקעו בשופר? לפי רבי עקיבא גם במלכויות יתקעו בשופר, כי זה בברכה הרביעית. אבל לפי רבי יוחנן בן נורי, שאת מלכויות שם בברכה השלישית, וגם הוא מסכים שלא תוקעים שם בשופר, למה אומרים בכלל פסוקי מלכויות אם לא תוקעים בשופר? אומרת הגמרא, למה הוא מזכיר? רחמנא אמר אידקא, מה זאת אומרת למה הוא מזכיר? צריך להזכיר פסוקי מלכויות. מה זאת אומרת, מה להזכיר? גם אם לא תוקעים בשופר, צריך להזכיר את הפסוקים. אלא, למה 10? למה 9? למה 10? תגיד רק 9. כך שואלת הגמרא, למה 10 פסוקים היה לכאורה צריך להוריד פסוק אחד ולומר רק 9. זה דבר שצריך הסבר. מה זאת אומרת להגיד 9? למה נגיד רק 9? אז מה אם לא תוקעים בשופר? אז אם לא תוקעים בשופר צריך להוריד פסוק אחד? מה זה קשור בכלל? ויש הרבה דרשות שהצלח ואחרים לנסות להסביר את זה, ואני רוצה להסביר את הסברו של הרב סולובייצ'יק, שהסביר בצורה נפלאה את הדבר הזה, שנותן גם אור על כל הפסוק העשירי שראינו עכשיו. הפסוק העשירי, ראינו שלפחות בשופרות וזיכרונות, בשניים האחרונים, הוא לא מופיע מיד אחרי הפסוקים, אלא הוא משולב בתוך הבקשה, נכון? למה? אומר הרעביה, מופיע בטור, תסתכלו במקור הבא, במקור 11, כתב אביה שאין משלימים עניין בין פסוקים זיכרונות וזכרתי להם ברית ראשונים וכן ביום שמחתכם, לפי שאינם סמוכים לשאר המקראות, כמו מלכויות שאומר מיד ובתחילה כתוב שמע ישראל השם אלוקינו אחד, ועוד שאין בו שופר וכולי, ומה שירחיקום לפי שהפסוק נופל על לשון תפילה. אומר הרביה, הפסוק האחרון מבטא תפילה. בגלל שהוא מבטא תפילה, הוא צריך להיות בתוך התפילה. לכן הפסוק האחרון לא נמצא אחרי הפסוקים, אלא הוא נמצא בנפרד בתוך הבקשה שאחרי. לפי זה יש הבדל גדול בתפקיד בין תשעת הפסוקים לפסוק האחרון. ראינו שיש בהתחלה הקדמה, שופר זה גילוי מלכות השם בעולם. אחר כך מגיעים תשעה פסוקים. תשעת הפסוקים למעשה מוכיחים את מה שאמרנו בהקדמה. אמרנו הקדמה, מה זה שופרות, מה זה זיכרונות, מה זה מלכויות, ואז הבאנו הוכחה מתורה, מכתובים, מנביאים, מה זה באמת שופרות, מלכויות וזיכרונות. הפסוק העשירי הוא לא ראייה למה שנאמר קודם. הפסוק העשירי הוא בקשה, הוא תפילה. תסתכלו בתרשים שנמצא בעמוד 3. אתם רואים את התרשים? עמוד 3. מלכויות, זיכרונות ושופרות. יש בהתחלה הקדמה. הקדמה במלכויות זה עלינו לשבח, מלכות השם בעולם. וזיכרונות זה השגחה וזיכרון. ושופרות זה גילוי שכינה בשופר. אחרי זה יש תשעה פסוקים שמוכיחים את ההקדמה, שהם ראייה להקדמה, שהם מראים איך מלכות השם בעולם, ואיך הקדוש ברוך הוא משגיח וזוכר בעולם, ואיך השם מתגלה בשופר. אלה תשעת הפסוקים. אתם רואים שעשיתי פה חץ למעלה? זה ראייה. אחרי זה מגיע הפסוק העשירי. הפסוק העשירי הוא פסוק של תפילה, של בקשה, והוא למעשה שייך לחלק האחרון, לחלק האחרון שהוא בקשה לקיום העניין, מלוך על כל העולם, זוכנו בזיכרון טוב, תקע בשופר גדול. הפסוק העשירי יש לו תפקיד אחר מתשעת הפסוקים, הוא אמור להיות בקשה לעתיד, ולכן הוא שייך למעשה לחלק האחרון. והרב סולובייצ'יק הסביר בצורה נפלאה מה רצה רבי עקיבא מרבי יוחנן בן נורי. רבי עקיבא אומר לרבי יוחנן בן נורי, אם אתה אומר את מלכויות בברכה השלישית והמלך הקדוש, תגיד תשעה פסוקים, אל תגיד את הפסוק העשירי. למה לא להגיד? כי שלוש הברכות הראשונות, מה הן אמורות לעסוק? כל תפילה, כל יום, בשבח, נכון? כל יום זה שבח, בקשה והודעה, כך תפילת 18 מחולקת. בשלוש הברכות הראשונות אסור להגיד בקשות. בקשות אומרים באמצע, גם ביום חול. שלוש הברכות הראשונות הם רק שבח. אומר רבי עקיבא לרבי יוחנן בן נורי, אם אתה אומר את מלכויות בברכת המלך הקדוש, אתה לא יכול להגיד את הפסוק העשירי שהוא בקשה. אין בקשות בשלוש הברכות הראשונות. אם זה בברכה השלישית, אז למה אתה אומר 10 פסוקים? תגיד רק 9 פסוקים. זה מה שמקשה רבי עקיבא על רבי יוחנן בן נורי, כי המהות של הפסוק העשירי זה תפילה, זה בקשה. עכשיו תבין עדיין למה במלכויות אנחנו לא אומרים את הפסוק העשירי בתוך התפילה בסוף, אלא מיד אחרי הפסוקים. והתשובה על הדבר, באמת באמת ההיגיון הפשוט הוא לשים את הפסוק העשירי בתוך הבקשה. כך זה בשופרות, כך זה בזיכרונות, כי הפסוק העשירי הוא בקשה. בזיכרונות אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אין לנו ברירה. לא בזיכרונות, במלכויות, בברכה הראשונה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? כי כל הקטע הזה של ברכת מלכויות, של הסיום, אלוקינו ומלכי אבותינו, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, הוא לא שייך למלכויות. הוא נאמר בכל התפילות, בשחרית, במנחה, בערבית, בכל התפילות אומרים את הקטע הזה. בכל התפילות, והסברנו שזה עיקר ברכת היום. אז כיוון שאומרים את זה בכל מקרה, בכל התפילות, זה לא קטע שנכתב במיוחד למלכויות. הקטעים של זיכרונות ושופרות נכתבו במיוחד לזיכרונות ושופרות, ושם הכניסו את הפסוק בפנים. אבל הקטע של מלכויות, של הבקשה שאנחנו אומרים אחרי מלכויות, אנחנו אומרים בדיוק את אותו קטע בשחרית, במנחה וערבית, כי זה הנושא של היום, מלכות השם בעולם. לכן זה קטע קיים כבר קודם, לפני מלכויות, אז השאירו את הקטע כמו שהוא והוסיפו את הפסוק לפניו. אבל באמת הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד שייך אל החלק האחרון. הוא אולי לא בתוכו, בגלל שאי אפשר להכניס אותו, כי זה קטע עצמאי, זה לא נכתב במיוחד למלכויות, אבל הוא שייך אל הקטע האחרון, ולכן הרב סולובייצ'יק היה אומר לחזן, בדרך כלל חזנים, מתי עושים ניי ניי ניי, אתם זוכרים? בדרך כלל חזנים עושים, במלכויות הם עושים, ובדרך כלל שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ניי 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 ניי, אלוקינו ואלוקי אבותינו. הרב סולובייצ'יק אמר לחזן, אתה, אל תעשה את הניי ניי ניי שם, תעשה את הניי ניי ניי לפני הפסוק הזה, כי זה שייך לחלק של האחרון של הבקשה. אתה תגיד, וישם אחד, הוא ישם אחד, הוא שמו אחד, ניי ניי ניי, ובתורתך כתוב, אמור שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד, אלוקינו כאבותינו. ולא, אתם שמים לב שזה לא, רוב האנשים לא עושים ככה, לא מתחבר לכם למגיעה. לפני שנה התארח בקהילתי באלון שבות, החזן שהיה 30 שנה, החזן של הרב סולובייצ'יק בבוסטון, הלכתי אליו, שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, כך עומד תקנו, היה נורא, הוא היה מקפיד עליי מאוד, שאני אדאג לא לעשות הפסק, שזה יהיה ככה ברצף. אז הדבר הזה הוא עוד, אולי הוא לא חשוב כך בפני עצמו, אבל הוא חשוב כדי להבין את הרעיון שניסינו להסביר. יש לנו את מלכויות זיכרונות ושופרות, שיש לכל אחד הקדמה, שהיא מתארת את הנושא, פסוקים שמהווים ראייה להקדמה, אחר כך פסוק עשירי שהוא בקשה ותפילה, ואחר כך בקשה ותפילה בפועל שמתרחשת אחרי. אני חושב שכשמבינים את המבנה ואת הרעיון שהסברתי עכשיו, תפילת מוסף של ראש השנה נראית אחרת. תפילה הכי ארוכה של ראש של השנה, כשמתכוננים עליה יותר, אני חושב שהיא מקבלת משמעות בעזרת השם, שנזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא בצורה טובה, אמיתית ויפה.
אז בעצם הפסוק העשירי בכל מלכויות שופרות וזיכרונות?
כן.
אז איפה הוא נמצא בדיוק?
אני אראה לך. תביא את הדפים.
נגיד זה הפסוקים כאילו?
זה עשרה. 11.
כאילו לא
לעשות את זה. לא, אז תמיד זה בתוך הברכה, זה בסדר. תמיד זה כאמור ביום שמחתכם ועודכם. תמיד זה בפנים. כאן זה בפנים. כאן זה בפנים. כאמור וזכרתי להם ברית קדושה, כאן זה בפנים. אבל פה זה לפני. עמוד 4. במלכויות זה לפני. למה זה לפני? כי הקטע הזה מופיע בכל הדעות, אז לא כתבו אותו במיוחד.